כבני אדם, אחד הדברים שמבדילים בינינו לבעלי חיים אחרים, זו היכולת שלנו לדמיין דברים. אפשר לומר בניסוח אחר, שהאדם הוא החיה היחידה שמספרת סיפורים על העולם. אני בכוונה אומר עולם, ולא אומר המציאות, משום שאין מציאות. יש רק מה שאנחנו מוצאים ומספרים על העולם. זה יותר, אפשר לומר, מציאות שאנחנו מוצאים מאשר המציאות. וזה חלק מרכזי בלימוד של ימימה. ההבנה שיש בנו רישומים מילדות, שהם עיצבו את תפיסת העולם שלנו, ואז אנחנו תופסים את העולם לפי אותן תבניות שהתגבשו בילדות. זו הסיבה שבזמן מלחמה, ימימה אומרת, המפגש הזה יכול לעורר את העיכוב ולהביא אותנו להתנהג כמו בילדות, למרות היותנו בוגרים ונבונים. אז מה הכוונה המפגש הזה? הכוונה במפגש הזה היא למפגש עם האירועים של המלחמה, היא מדברת בשיעור על מלחמה, והאירועים האלה באים אלינו בהפתעה. זאת אומרת, במצב של דחק, סטרס, מה שיעלה חזק, זה התבניות האוטומטיות של תגובה. אנחנו מגיבים מתוך תבניות שהתגבשו בילדות למה שקורה עכשיו. והנפש בנויה ככה, הנפש וגם הגוף, הם בנויים ככה שהם ישלפו את מה שהכי זמין להם מתוך הזיכרונות הקודמים. הנפש תשלוף את מה שהכי זמין לה מתוך הזיכרונות הקודמים, וזה בעצם הסיפורים שלנו, הסיפורים הפנימיים שמשפיעים על הפעולה שלנו. זה הבסיס של הלימוד, יש רישומים מילדות ומתוכם אנחנו פועלים. ומה שחשוב להבין, שרישומים מילדות, הכוונה היא לא לזיכרונות ילדות, אלא לסיפורים שסיפרנו לעצמנו בעקבות מה שחווינו בעבר, זאת אומרת, הפרשנויות שלנו, וגם חוזים שעשינו עם עצמנו ועם העולם בעקבות מה שחווינו, כן? אני לא אסמוך יותר על אף אחד, למשל, זה איזשהו חוזה שעשיתי עם עצמי, אם חוויתי חוויה שלא ניתן לסמוך, זאת אומרת, כך פירשתי את המציאות. וזה בא לידי ביטוי בלימוד, למשל כשימימה מדברת עם לומדת, שיש לה קושי עם בעלה, והיא אומרת לה, את בטוחה, את משוכנעת שבעלך לא אוהב אותך. אבל זו טעות. את בעצם נושאת בתוכך את סיפורי הילדות שלך. למשל, אמא שלא אהבה, כן? ואז מתוך זה נוצר סיפור לא אוהבים אותי, זה הסיפור הפנימי, ומתוך זה יש איזו דריכות כזאת לראות כל חיי מסתובבת ובודקת האם אוהבים אותה. היא מחפשת בחיים כל סימן קטן, ואז מוצאת הוכחה שהיא לא אהובה. אז זה מה שהתכוונתי כשאמרתי שאין מציאות, אלא מה שאנחנו מוצאים. עכשיו אפשר להוסיף שמה שנמצא, אנחנו מסתובבים בחיים ומחפשים את אותו מקום, את כן אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, לפי אותו סיפור פנימי, וזה מה שנמצא. זאת אומרת, מה שנמצא תלוי במה שאנחנו מחפשים. אז למה כל זה חשוב? משום שלמעשה, כל הלימוד שלנו, הלימוד של ימימה, זה לספר את החיים מחדש דרך ראיית הטוב. וזה נכון במיוחד בימי מלחמה. זאת אומרת, הכותרת שלנו זה איך אנחנו מספרים את החיים שלנו, איך אנחנו בונים סיפור חדש לחיים שלנו. וימימה אומרת, באחד השיעורים, זה היה שיעור לבנים, היא אומרת להם, איך מבינים את המאורעות? יהיה טוב. יש מלאכה לעשות. מה קורה? האם התעוררתם להוסיף, להבין? הייתם שקטים? רעשתם? אז איך מבינים את המאורעות? אז כשאנחנו פוגשים מאורעות, השאלה היא מה הסיפור שאנחנו מספרים עליהם. עם איזה סיפור אנחנו באים לגביהם? וזה מה שהמשפט הזה זה ממלחמת המפרץ. יש מאורעות, אבל השאלה היא איך אנחנו מבינים אותם. לזה היא מפנה אותנו. תשומת הלב היא להבנה של המאורעות. עכשיו, זה לא הבנה של פרשנים צבאיים, או, כן, או הפרשנים מדיניים, ככתבנו בערוץ 12 או ערוץ אחר. אלא זה הבנה פנימית. מהי ההתייחסות שלי אל המראות האלה? לזה אני מפנה או מפנה תשומת הלב. אני שקט, אני רועש. יש משהו להוסיף בהבנה שיכול לחזק אותי? אז הפנייה היא בעצם להפוך את המאורעות להזדמנות ללמוד על עצמנו, ללמוד מה הסיפורים שלנו. ברמה האישית, ימימה מציעה לנו סיפורים חדשים. אני אתן עכשיו את הדוגמה כדי שתבינו מה אני מתכוון. יש למשל, כל פונה אליך אינו שונה ממך, ממה שהוא נושא בקרבו. כן? זה איזושהי סיפור חדש על החיים. אם הסיפור שלי שאחרים שונים ממני, אז הסיפור החדש הוא שהם לא שונים. ואז יש לי משהו ללמוד, ללמוד סיפור חדש. או כל פונה אליך, אינו אביך ואינו אמך. או המשפט, אתה לא האומס. אז זה סיפורים ברמה האישית שאנחנו לומדים סיפורים חדשים על עצמנו, שמחליפים את הסיפורים הישנים, שבעצם הם מה שקוראים הרישומים מילדות, הפרשנויות שלנו מילדות. ברמה הלאומית, ועכשיו אנחנו מגיעים לזמן המלחמה הזה, היא מספרת לנו למשל, יש לה את המשפט באחד השיעורים שעסקו במלחמה, כי יש טוב לא רק מלחמה. זה חזק, זה סיפור אחר ממה שאנחנו מכירים. או את המשפט, אין רק חורבן, יש גם התחדשות. באחד השיעורים היא אומרת, אחד השיעורים שספציפית בזמן מלחמה, היא אומרת, אין מקרה למה שקורה, הכל מהשם יתברך. זה גם כן סיפור שמשנה את מה שאנחנו, איך אנחנו רואים את הדברים, את המאורעות. ואפילו מבטיחה לנו, הימים יגידו כמה יהיה טוב, יופתעו כולם. אז מה אנחנו מבינים מכל זה? שכמו שבתחילת הלימוד, השינוי הוא מראייה מבעד למיותר, זאת אומרת, אנחנו רואים מה חסר לנו, אנחנו רואים דרך הפחדים, החששות, דרך ההתגוננויות שלנו, דרך המאבק להיות צודקים, אז מהראייה הזאת, זה נקרא מבעד למיותר, אנחנו רואים, משנים את הצורת ראייה שלנו לראייה מבעד לטוב, אז באותו אופן, גם בזמן מלחמה, היא מדברת איתנו על ההתחזקות, היכולת שלנו לעמוד בפני מצב קשה. המשפט שלה זה, מדובר בתיקון שנמשך, עמידה בפני מצב קשה. זה היא אומרת בזמן מלחמה. אז העמידה בפני מצב קשה אפשרית, אם אנחנו משנים את הסיפור, אם אנחנו משתמשים בהבנות אחרות ולא ההבנות הרגילות שיש לנו מילדות. מספרים למשל את הסיפור של מה שקורה מבעד לטוב או מבעד לקשר לחיים, מתוך מקום שמבקש להתחזק ולשמור על החיות, ולא מבעד לייאוש או דפוסים של ילדות אחרים שעולים בנו. אז זו הנקודה החשובה להבין כאן, שבעצם ימימה רואה את המלחמה כהזדמנות להעמיק במלאכה של חיזוק האור בתוכנו. היא אומרת, המלחמה תיגמר, אבל התיקון נמשך. זו התרומה למלחמה שלנו, שבעצם היא רואה אותה כמלחמה של אור בחושך. ויש לזה, עכשיו אם אנחנו מורידים את זה לדוגמאות חיות, יש דוגמה נפלאה, למשמעות של מה אנחנו מספרים על המאורעות, איך זה יכול לעזור לנו להתמודד עם מצבים קשים במיוחד. וזו הדוגמה של ויקטור פרנקל, שהוא יהודי אוסטרי שפיתח את השיטה של הפסיכותרפיה שנקראת לוגותרפיה. הוא היה במחנה השמדה אושוויץ, שגם זה סיפור, הוא לא הסכים לעזוב את ההורים שלו, וכך הוא התגלגל, הייתה לו הזדמנות, והוא ככה התגלגל למחנה השמדה, והוא כתב את הספר, האדם מחפש משמעות. ואני אקריא לכם רק כמה משפטים, פשוט כדי שנתחבר לכיוון שאני מנסה לכוון כאן, של לשנות את הסיפור, ואיך זה כלי פרקטי בשבילנו. הוא אומר ככה, ותבינו שזה אומר בן אדם שהיה בזוועות הכי נוראיות. הוא אומר, אפשר ליטול מהאדם את הכל חוץ מדבר אחד, את האחרונה שבחירויות אנוש. לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות, לבחור את דרכו. ועוד דבר שהוא אומר, הדרך שבה נשאו את סבלם, זה הם האנשים האלה שהיו במחנות הריכוז, הייתה הישג נפשי אמיתי. חירות רוחנית זו אין לשלול אותה מן האדם. היא שנותנת משמעות ותכלית לחיים. אז לתת משמעות אחרת לחיים, זה מה שהוא מצא, זה הדרך שלו. אנחנו לא יכולים להשפיע ישירות על התוצאות של המלחמה, על המדיניות של הממשלה, אבל אנחנו כן יכולים לעשות את המלאכה של העמידה מול מצב קשה. כשהדגש אצל ימימה זה להתרכז בהתחזקות, זה המילים שלה, להתרכז בהתחזקות, זה אומר לנו במה תשומת הלב שלנו מרוכזת. והשאלה מה זה התחזקות? איך אנחנו שומרים על עצמנו יציבים באופן יחסי? כן, את היחסיות תמיד בלימוד שלנו. ואיך אנחנו מקרינים סביבנו כוחות שיחזקו. אז כדי לעמוד יציבים, אנחנו צריכים שתי רגליים. כן, זה כדימוי. רגל אחת נקראת אצל ימימה, תיחום הזמן. אז תיחום הזמן, בחלק של מלחמת המפרץ, היא מזכירה את הזמן 25 פעמים. זה מראה לנו כמה הכלי זה חשוב. בזמנים של מלחמה, והיא אומרת ככה, יש להבין את הרעיון של תיחום הזמן. בזמן זה או אחר קרה מה שקרה, בזמן שזה קרה, כמו כל נשימה אינה משתייכת לנשימה של שעה לפני, או יום לפני. אז תבינו שכבר זה כמו נשימה, נשימה, נשימה וזמן. הרעיון הזה של תיחום הזמן אומר שהחיים מתקיימים רק ברגע הזה. רגשות השם, למשל, הן קשורות לעבר שחלף. דאגות וחששות קשורות, דאגה, חשש, קשורים. קשורים לעתיד מדומיין שאינו, שלא קיים. זאת אומרת, הממשות היחידה היא מה שקורה עכשיו. ולכן אנחנו מתחמים, זאת אומרת, פועלים בתוך התחום של הזמן הנוכחי. נוכחים במה שקורה עכשיו ואליו מתייחסים. זה מאפשר, כמו שהיא אומרת, להתחיל מחדש כל רגע ורגע, כל יום כבראשית. אז כלי שיכול לעזור לנו להבין מה זה נוכחות בזמן ומשתמשים בו בסוגים שונים של מדיטציות, זה תשומת הלב לנשימות. כי הנשימה מתרחשת רק עכשיו. בכלל, תשומת לב למה שקורה בגוף זה כלי כדי להתחבר למה שקורה עכשיו. אפשר לראות את החיים כמו תנועה. כן? החיים בעצם זה תנועה, כשמשהו מפסיק לנוע אין חיים. ואפשר לדמות את הנוכחות בזמן העכשווי לתפיסת גלים בים. אנחנו רוצים תמיד לתפוס את הגל, הגל של החיים, ולגלוש עליו. לא להיות מאחורה כשהגל כבר עבר, וגם לא להיות לפני הגל, כן? כי אז הגל עובר מעלינו. לתפוס את הגל, זה נקרא להיות ממש ברגע. וכשמשתמשים בתיחום של הזמן, זה כלי מאוד ממשי ומעשי, והוא מונע ערבוב ועוזר למיקוד במצבים הכי קשים. אז הזדמן לי היום לשמוע ברדיו רעיון עם, בצהריים זה היה עם בחורה שהיא ניצלה באופן די ניסי מהמסיבה שם בדרום. אי אפשר להבין, היא מתארת איך היא ניסתה להתחבא מתחת לשיח, אבל לא הצליחה, ופשוט שכבה על השיח, ומחבלים עברו 3 מטר ממנה, ופשוט לא ראו אותה. אבל מה שהרשים אותי במיוחד זה לא זה, אלא מדובר בבחורה שמתרגלת מדיטציה, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, שקוראים לה מאיה, איך היא הייתה מסוגלת להשתמש בכלים שיש לה במצב הזה. כן, תדמיינו, מסביב יש כדורים שורקים, החברים שלה נהרגים, קשה לתאר. ומה שהיא סיפרה, היא סיפרה איך היא דיברה עם עצמה ואמרה לעצמה, היא אמרה לעצמה, ככה, אני לא יכול לצטט, זה מהזיכרון, מה היה את עכשיו בחיים? ברגע זה לא קורה לך כלום. מה שיקרה לא רלוונטי לעכשיו. אז מה אני יכולה וצריכה לעשות עכשיו? אוקיי, זה נקרא ממש להיות בזמן העכשווי ובמקום העכשווי. זה צריך להיות מאוד מחובר בשביל לעשות את זה בסיטואציה כזאת. אנחנו עכשיו מדברים לא על סיטואציות כאלה, כי אנחנו כולנו יושבים בחדרים שלנו ומוגנים, ולא נמצאים תחת מתקפה. אז אנחנו, זה השלב שבו אנחנו לומדים על הדברים. היא באמת בן אדם שמתרגל הרבה, והיא סיפרה שהיא השתמשה בכלים שהיו לה, כולל נשימות. היא אפילו סיפרה שהיא עצרה, תרגלה נשימות כדי שהיא לחזור למקום שבו היא יכולה לשקול מה הדבר הנכון לעשות. כן? ממש עצרה בתוך הטירוף הזה. זה קשה להאמין, אבל זה מה שהיא עשתה. זה המשמעות של תרגול שבזמן אמת פתאום זמין לנו. אז כשאנחנו מתמקדים בנשימות, אנחנו בכאן ובעכשיו, בזמן עכשווי. אי אפשר לנשום בעתיד או בעבר. אז יש כאן דוגמה חיה לסיפור מחדש, לשינוי של ההתייחסות למתרחש. ויש לנו כמה כלים איך אנחנו מספרים את הסיפור מחדש ופוגשים את המאורעות באופן אחר ממה שעולה כרגע מתוך הילדות. אז סיפור אחד אומר, או יכול היה לומר, אני הולכת למות, כן? הכל אבוד. והסיפור שהיא סיפרה לעצמה, מכיוון שהשתמשה בכלי של הזמן העכשווי, הסיפור היה, אני חיה. איך אני שומרת על החיים? אז, תודה לאל, אנחנו לא בסיטואציה כזאת ברגע הזה אף אחד. והזמן לתיקון הממשיך, שאמא מדברת עליו, זה עכשיו. זה לבנות בתוכנו את הכלים. לא הייתי אומר, והשיעור הזה לא מיועד למי שיצא מהתופת הזאת, או מי שאיבד את היקרים שלו ונמצא עכשיו בהצפה הרגשית, לזה יתאים דברים אחרים. עכשיו אנחנו כלומדים, כלומדות, העבודה שלנו מצריכה איזו מידת רוחק מסוימת. היא לא מתאפשרת בכל מצב. אבל ברוב המצבים אתם יכולים להעמיק ולתרגל את העניין הזה של התיחום של הזמן. בזמן מלחמה, אם אמא אומרת, אתן אמורות להחזיר את עצמכן להכרה בזמן העכשווי. יש פה כלי ברור. הכלים שלנו זה הבנות שאיתם אנחנו עובדים. אז יש לנו את הנדבך של ההבנה שהחיים מתקיימים רק עכשיו, שזו הממשות, ויש לנו את היישום של זה בחיי היום-יום. איך מיישמים? אפשר ליישם על ידי זה ששואלים שאלות נכונות. למשל, כדי להתחבר לזמן עכשווי, אפשר לשאול מה קורה עכשיו? מה מתאפשר עכשיו? מה צריך לעשות עכשיו? ואפשר להתאמן בזה בחיי היום-יום, בדברים הכי קטנים. זה לא חייב להיות הדברים הגדולים שבאים ומציפים אותנו. כמו שאמרתי, זה לא תמיד מתאפשר. אנחנו לא אמורים בכלל להתאמן במצבים שבהם הנפש שלנו בסערה גדולה. זה כבר גלים, אנחנו נסחפים על ידי הגלים. אבל כשאנחנו, זה בדיוק כמו שאמא מדברת על כעס, אפשר להתמודד עם כעס כשהוא בתחילתו, לא כשהוא מציף. אז בדברים הקטנים, היא אומרת, האם תוכלי לשמור על מקומך ולהמשיך דרכך ביום-יום לאט-לאט? ההסתכלות שלך על היש לעשות, לא למהר. כי ברגע שאת ממהרת, את כמו מתרחקת מעצמך. כל עשייה, תקחי 3 דקות כדי להסתכל, להכיר, לעשות את הסדר. אוקיי? אז לאט לאט, לקחת את הזמן, להסתכל, להכיר, לעשות את הסדר, לא למהר. והרעיון הוא, כשאנחנו מתים, זה להמשיך בדרך שלנו, לא לסטות ממנה, וככה לשמור על האיזון. והכלי הזה של ההאטה, נובע מהבנת המצב. כשהמצב הוא של בהלה, אז נוצרת בהילות, המילה בעברית לעשייה מהירה, מתגובה אוטומטית. כשזה המצב, אז צריך להכניס את האיטיות. מהירות גורמת לאי-הבנה, כמו שאמא אומרת, ברוחניות, איטיות היא מהירות, כן? אז ההפוך של זה, כשיש מהירות, אז אין הבנה. ומהירות גם גורמת לזה שאנחנו מתרחקים מהמהות שלנו. זה רק תגובות אינסטינקטיביות. לכן, אם אנחנו רוצים לדייק בעשייה שלנו בזמנים כאלה, אז היא מציעה להסתכל, להכיר, לעשות סדר, ומתוך זה לפעול. על זה להתאמן. אפשר להתאמן ביום יום בדברים פשוטים. אז היום לימדתי את המשפטים האלה ספציפית בקבוצת הבוקר שאני מלמד, ואחד המשתתפים אמר שלפעמים צריך דווקא לפעול במהירות, כמו שפעלו כל האזרחים בימים הראשונים למלחמה. וההערה הזאת עוזרת לנו לדייק את ההבנה. ימימה מדברת על זריזות לעומת בהילות. המהירות היא תוצאה, אם המהירות היא תוצאה של בהילות, של בהלה, אז זה כמו לראות לכל הכיוונים. וזריזות באה דווקא מתוך הבנת המצב, והיא מחייבת האטה מסוימת, שמתוכה נולדת ההבנה, ההכרה מה עומד לפניי, ומתוך זה יש סדר, ומתוך זה נולדת פעולה. היא יכולה להיות מהירה, ברוחניות, איטיות היא מהירות, אבל לא מתוך בהלה. אז אמרתי קודם שצריך שתי רגליים כדי להיות יציבים, נכון? רגל אחת היא נשענת על מה שקורה עכשיו. זה מה שדיברתי עד עכשיו, זה התיחום של הזמן. זה הפרק בסיפור שמסתכל על נקודת הזמן הנוכחית בלבד. הרגל השנייה היא קשורה לראייה רחבה של החיים. אוקיי? הייתה לנו קודם את הראייה הנקודתית מה קורה עכשיו, ויש ראייה נוספת שאנחנו צריכים להחזיק בה, כן? לא רק ראייה נקודתית, וזאת הרגל השנייה. זה ראייה שרואה את הדברים באופן תהליכי. כי אמרנו שמה שמשתנה זה הראייה. ימימה אומרת, מה משתנה? ההסתכלות משתנה, כן? ההסתכלות משתנה, אז הסיפור שאנחנו מספרים על החיים משתנה. אז בעין אחת אני מסתכל על מה שקורה כאן ועכשיו לידי. בעין השנייה אני מסתכל על ההקשר הרחב. וזה חיבור אחר לחיים. אז ניקח למשל לדוגמה, אני אוהב להסתכל על התהליך לידה, שימימה מלמדת, יש לנו חלק על הלידה, איך את היולדת, איך לעבור את כל הכאב והסבל, הצירים, משום שאני אוהב להסתכל על זה כמשל גם לאיך להתמודד עם הקשיים בחיים, מה שאנחנו פוגשים עכשיו, כי גם בתנך המשבר זה בעצם פי הרחם, הוא מסמן מצד אחד סכנת חיים, מצד שני סיכוי להביא חיים, כן? יש שם, אם זה מסתיים בצורה מוצלחת, זה מביא חיים לעולם. אז גם בתוך תהליך של הלידה יש לנו את שתי הרגליים שדיברתי עליהם קודם. הרגל אחת זה להיות כל הזמן בכאן ועכשיו, והשנייה זה לראות את הראייה התהליכית. אז מה היא אומרת ליולדת? הרגל האחת של הכאן ועכשיו, היא אומרת ליולדת, לא חושבת על ציר שעבר, ולא דואגת לציר שיבוא. אלא נמצאת בהכרה למתרחש, הכרת הציר לזמנו, הכרת היש לזמנו. אוקיי? כיולדת, את נמצאת ממש ברגע הנוכחי. כרגע יש ציר, כרגע אין ציר. אני מכירה את המתרחש, לא חושבת על מה ש... אם עבר הציר, אני לא נמצאת במה שהיה, וגם לא דואגת לציר שיבוא. זה נקרא להיות בעכשווי, ממש כמו הבחורה שתיארתי בה, איך שהיא אומרת, אוקיי, מה קורה לי עכשיו? אני חיה, זה מה שקורה עכשיו. לא ידעת מה יהיה אחר כך. אז יש פה נקודה שאפשר לכנס בה יותר עמוק, והבנה, שאין כל הזמן כאב, פחד ומתח. זה גלים. יש, אולי זה עולה, אולי זה יורד. אם אני נוכח בזמן ומכיר את המתרחש, אז בכל רגע קורה משהו אחר, וזה היא קוראת לו הכרת היש לזמנו. זאת אומרת, בכל זמן יש אחר. זה מונע את הערבוב של הזמנים. כי אני ממוקד במה שיש עכשיו, ומתוך זה פועל. אז זו הרגל הראשונה. הרגל השנייה, אמרנו שזה התבוננות רחבה יותר של התהליך, ועכשיו הבאתי את הלידה כדי שנבין מה הכוונה מתוך זה. מה קורה בזמן צעירים? לפעמים הכאבים והסבל כל כך גדולים שהיולדת צועקת, אני רוצה למות, כן? וכאן באה הרגל השנייה, והיא ההבנה שמה שקורה הוא חלק מתהליך שמוביל לטוב. האמא יודעת שעכשיו כואב, אבל זה כואב כי זה תהליך של לידה. יש חיים שעומדים לבוא. ואז אם אמא אומרת לה, מתארת את זה, הכרת השתתפותי כמביאת התינוק לחיים. זאת אומרת, בתוך כל מה שמתרחש, יש איזו נקודה של השתתפות במתרחש. במקום שאני אתנגד למה שקורה, כיולדת, אני קשורה לתהליך של הבאת החיים. זה הסיפור עכשיו. הסיפור עכשיו שאני חלק ממשהו. אוקיי? אבל אז היא אומרת לה, להכין, ליולדת, להכין עצמך בהתעלות דרך בינתך, שהרגש יהיה בתיאום עם מחשבתך. הכל מאלוקים. להתפלל בלי קביעה אישית. בלי דאגה. לתת שהדברים יהיו רק טובים. אז בזמן של שערה, של כאב, של פחד, הרגש מאוד חזק, וזה כמו מים שמציפים אותנו. וכאן אנחנו צריכים איזו מידת רוחק שמבינה שיש כאן גם את התהליך. אז היה לנו את מה קורה עכשיו, יש לנו גם את הראייה המרחבית, הבנה מרחבית, אם היא מקורת לזה. ופה היא אומרת, התעלות דרך בינתך. אני בעצם, אם יש לנו את הדימוי של ים, אני מתעלה, אני מרים את הראש מעל ים הרגשות, כן, מים תמיד מסמלים רגשות. מתעלה מעל ים הרגשות, מרים את הראש כדי שאני אוכל לראות, לא כשהראש שלי מתחת למים, כשהחוויה בעצם תפסה אותי, בלעה אותי לגמרי. אז במקום הזה יש הבנות שונות, וזה מאוד אישי. העניין הזה של להתעלות מעל, אחד נשען על הכל מאלוהים, כן? הוא מבין שהדברים לא בידיו. יש כאלה שלא מתחברים, לא יודעים מה זה אלוקים, אלוהים, לא יודעים מה זה, לא מחוברים לזה. ואז הם יכולים להישען על ההבנה, אין רק חורבן, יש גם התחדשות. אנחנו מדברים כרגע על ההבנה הרחבה יותר, שנותנת הקשר למה שאנחנו עוברים בראייה רחבה יותר. זה תלוי בכם, באיזה סיפור אתם באמת מאמינים. מי שלא דתי, למשל, יכול להסתכל על הטבע. דתי, אני לא מתכוון שם כיפה, אלא דתי במובן של מאמין. ימימה משתמשת הרבה בתיאורים של הטבע. כמו השיבולים שמקופים את הראש בסערה ומרימים את הראש חזרה כשהסערה חולפת. אני גר גם קרוב לטבע, אני זוכר לפני כמה שנים, כל הוואדי שליד המושב שלי עלה באש מאוד גדולה, וכמה שבועות אחרי זה אני הלכתי שם, הכל היה שחור, אבל לא הכל. מתוך האפר בצבצו שיחים ירוקים. זה מה שאמא אומרת, אין רק חורבן, יש גם התחדשות. אז תחפשו מה הסיפור שלכם. מה הסיפור שלכם שמרים את הראש מעל המים? אנחנו מדברים כרגע על הרגל של הראייה הרחבה יותר. אולי לראות את הטוב שיצא בעם. אולי לראות את החיבור שנוצר. זה עניין אישי וזה גם עניין לאומי. ככל שכל אחד ימצא את הסיפור שלו שמחזק, כי מזכיר, אם אמא אומרת להתרכז בהתחזקות, אז ככה גם החברה, העם כולו, הם מתחזקים. ומה שיכול לעזור לכם לכוון את הראייה שלכם לראייה רחבה יותר, זה אמירה של ימימה. עיניים מורמות לשמיים, לתפילה ולב חפץ, כי יש גם טוב, לא רק מלחמה. כן, אני מזכיר לכם, זה סיפור. יש גם טוב, לא רק מלחמה. הוא שונה מהסיפור שאומר, הכל אבוד. זו אמירה שמרמזת גם על איך בעצם, איך להגיע למקומות של הטוב, איך מחזקים את הראייה שלנו, איך יוצרים סיפור שאפשר לשען עליו, על ידי הפרדה. נכון, יש פחד, אנחנו לא מכחישים, לא שופטים את עצמנו מקבלים, אבל יש גם חלקים אחרים בנפש. ואותם אנחנו רוצים לחזק, לשים מול הפחד חלקים שהם מופרדים מהפחד. כן, כדי שהוא לא ישלוט ויטביע אותנו. ואני אסיים במשפטים של אמא, יחד עם הפחד יש גם תרגול אמונה. אם יש מצבים שמעלים בכם תחושת פחד, הפחד משתלט ומולו אין כלום. אך אם הפחד מתוחם ומקבל מקום, מולו אפשר לבנות ביטחון. כי כוח הלב הוא האמונה.